שלום לכולנו, שלום וברכה. אנחנו ממש כבר, אפשר להגיד, מריחים את הישורת האחרונה של הספר הנפלא והקדוש, חובת התלמידים, של האדמו"ר השם ייקום דמו. והיום, אחרי שסיימנו את פרקים ט' וי', אנחנו בחלק השני של הספר שעוסק בעצם לא בסור מרע, אלא בעשה טוב, וכל מיני עצות והדרכות איך להגיע להתקדם בעבודת השם, לא רק להתפטר ולהתמודד עם בעיות, אלא איך לעלות בקודש. והיום נעשה את פרקים י' וי' ב', מה שאומר ששבוע הבא בעצם יהיה סוג של סיום, זה לא יהיה הסיום הרשמי, כי יש גם את המאמרים שהם חלק מאוד חשוב מהספר, אבל שנגיע נגיע. אז בואו נתחיל עכשיו לסכם את פרק י' בשעה טובה. פרק י' כותרתו התמדת העבודה והבקשה והשקפה מרוממה. מה שהאדמו"ר אומר לנו זה שבעצם כל יהודי הוא מצוי בצומת מרכזי, לא צומת של כבישים או דרכים או יישובים, אלא הרבה הרבה יותר גדול מזה. כל יהודי מצוי בצומת שמרכז, וצומת זה זכר, זה לא נקבה, אז הצומת לא מרכזת, הצומת מרכז, מרכז את כלל העולמות. והכל נפעל מכוחנו כיהודים, בין אם זה לטוב או למוטב. אני אסביר את זה. למשל, ששמעתי מהרב שטיינזלץ, צריך לצדיק לך, בשעתו. יש לנו שעון מחוגים, תדמיינו, שעון מחוגים גדול. התזוזה של חצי סנטימטר בקצה המחוג, זה יכול להיות המעבר מ-2 ל-3, כלומר מ-10 דקות ל-15, מעבר של 5 דקות. אבל אם נלך למטה לראשית הצירים, למקום שבו הצירים יוצאים מהנקודה המרכזית, ונעשה תזוזה של חצי סנטימטר, זה לא יהיה מעבר מ-2 ל-3 של 5 דקות, זה יהיה מעבר מ-12 ל-6, מעבר של חצי שעה. ואם זה סנטימטר שלם, אז זה כבר מעבר של שעה שלמה, נכון? כלומר, כל צעד קטן פה, כל תזוזה קטנה פה, בבית ועד התורה עתניאל, או בעולם העשייה, you name it, זה פועל גדולות ונצורות בעולמות העליונים. עכשיו, לטוב ולמוטב. יש שני צדדים למטבע. כי אם אדם עושה פעולה לא טובה, אז זה כולה סנטימטר, זה סנטימטר פה. אבל יש איזה השלכות. ממילא, מה שאדם מרוויח, שהוא מבין את המקום הזה, עכשיו, הוא אומר פה בתחילת הפרק, אני מזכיר לכם, אנחנו לא אשריך נער ישראל. בפרק י' אנחנו כבר כמה פרקים, אנחנו כבר בבחינת תלמיד ותיק, נכון? כבר למדנו לעבוד את השם, למדנו לעבוד את השם לא רק עם המוח, אלא גם זוכרים פעם שם, לעבוד עם הרגש. זה משהו אחר. מדי פעם כבר זכינו להרגיש את האור האלוקי בקרבנו, ולכן צריך לדעת שעדיין זה לא כאן השביטה בלבנו, עדיין יש כל הזמן עבודה של טלטלות, כמו מטוטלת. עליות גדולות, ואחרי זה נפילות. אני כבר לא מעט שנים פה בישיבה בעתניאל, וזה נכון לא רק לישיבה בעתניאל, שאחד הזמנים הפחות חזקים בלימוד ובכלל בישיבה, זה עשרת ימי תשובה. אתה רואה איך עשרת ימי תשובה, את כל הבלבטים, זה קמים מוקדם, בסיר, אבל אחרי השיא המטורף של ראש השנה, ויתנו לך כתר מלוכה, אז באופן טבעי יש צום גדליה ויש איזושהי ירידת מתח. כמו שבדרך כלל תפילת מנחה בימים נוראים, אחרי מוסף, אז מתעלים ביום כיפור לנעילה, אבל זה לא פשוט. והעבודה שלנו, וזה אחד הדברים שכל כך הדהימו אותי והדביקו אותי לתורה של האדמו"ר, לספר הנפלא חובת התלמידים, זה שהוא לא מתייח. הוא אומר, נכון, אתה כבר תלמיד ותיק. אתה תעלה, אתה מתגבר, אתה לא נופה, אבל גם כשאתה מתגבר, יש נפילות מדי פעם. יש נפילות. וצריך להישמר מהקליפה הנוראית של או סיירת או ניירת. קליפת הפרפקציוניזם. או שאני מתפלל כמו שצריך, או שאני מתפלל בכלל. ואם נפלתי, זה אומר למפרע שהכל רקוב והכל לא שווה כלום. לא. יש עליות ויש נפילות. ולכן, אנחנו נראה את זה הרבה בכתבים בהמשך, הכשרת האברכים, מבוא השערים, שם מפתח את זה יותר, שדווקא גם בצו וזירוז מביא את זה ביומן האישי שלו, שדווקא שאדם בעת נסיקה רוחנית הולך לא טוב, הוא מתפלל בדבקות, הוא שר שירי שבת, והוא פתאום הוא גם מרגיש, והוא שומע מה שהוא אומר, דווקא אז, חשוב מאוד לקבל קבלות טובות. לא רק מחשבות טובות, אלא קבלות טובות. אני בהיי, הסעודה השלישית חזקה, נפתח הלב, אולי קצת רטוב בעיניים, כזה מה שנקרא דמעות, יש גם גברים שבוכים, זה מותר, אפילו רצוי, אוקיי? קבלות טובות. אוקיי, אז אני עכשיו שכל מוצש, אני עושה דף אחרי הבדלה. דף. זה הכל, לא משנה. נסיים שנה, 52 דפים. סתם, בזמן המצל מוצש, מההבדלה, אתם מתרגעים, דוחף על דף גמרא. סתם, קבלה טובה. בקטנה. לא ביגי, כן? או לפני שחרית, אני קם 5 דקות. 5 דקות בבוקר זה 300 שניות, השם ירחמנו. כן, 300 שניות, שבהם אני עושה עוד משהו, עוד... סתם, קבלה... עכשיו, מתי אני מקבל את הקבלה טובה? בדרך כלל עושה קבלות טובות, שאדם חולה, על ערש דווי, אין לו כוח וזה, אז הוא אומר, טוב, אני כזה בנדר, אבל בלי נדר, ובאמת מה קורה? בלי נדר. בלי נדר, נכון? זה מה שקורה. בלי נדר. אומר אדמור הפוך, מתי אני מקבל קבלות טובות? מתי אני מקבל קבלות טובות? שאני בטוב. ביום טובה, יהיה בטוב. יום רע, זה משהו אחר. דווקא שאתה בהיי, אז תקבל. עכשיו, שוב פעם, אל תחיה בסרט. אחרי הבדל, מה זה דף יומי? 20 דף יומי. חביבי, אתה לא אמר על הרב עובדיה, שחרר. אתה לא תעשה את זה. צריך להיות ריאליסט. אבל קבלות טובות מקבלים שאני בטוב. ואז לממש אותן אחר כך, גם בהם. זוכרים, דיברנו על התמדה של לימוד יומי? מה היופי בדף היומי? נחזור בשביל טובת החברים הפנים החדשות. הדף היומי הרי אצל רובנו, ואני מקפיד מאוד על הדף היומי. הבבלי והירושלמי, ועדיין, מרוב הימים אצלי זה לא דף יומי, אלא... נכון, המרדף היומי. אבל המרדף היומי מבטיח שגם ביום שישי של שבת חורף, שיש לי אורחים וכל השבת אני צריך לבשל ולנקות והכין שיעורים לשבת, לא משנה מה, אני אקח פוס משחק רבע שעה, אפתח את השוטנשטיין, ויעשה מסכת נדרים, דף פי, אחר זה יהיה פי זין, אוקיי? היום זה פי וב, לא, והיא מה? כי זה, ולא משנה, נותן לך תאומות, או שאתה כבר חודש וחצי במילואים ובקושי בבית, זה לא משנה. דף יומי, זה מרדף יומי, ואתה תעשה את זה. בגלל שזה קבלה, שהתקבלה בזמן של היי, לא בזמן של דאון. ובזה אתה נבחן. דווקא בתקופות הפחות מהירות. וקבלה טובה זה לא רק בלימוד, קבלה טובה זה גם לקבל עצמי שאני כל יום 180, ביום, 180 שניות ביום מדבר בשם יתברך. 180 שניות זה 3 דקות. זה אומר שאני הולך מפה לפנימיה, לפנימיות, הולך לפנימיות, כן? לפוקר מהקרוונים של החיצוניות, לפנימיות, ואני מדבר עם השם יתברך. דקה! תודה רבה, גדולים ותודה, ממש חבל לי שככה הייתי רוצה, מדבר איתו, סתם, קבלה, בקטנה, וקבלה אדירה. ולכן, בואו נראה מקור א', מעדף, מסביר פה האדמו"ר שהתמדת העבודה היא העיקר. אבל אי אפשר לו לאדם להתקשר בעבודה תמידית אם לא יבקש אותה תמיד. ראה דוד המלך ביקש מהשם, הורני השם דרכך, הלך בעמיתך, יחד לבבי ליראה שמך. הפסוק הזה תמיד מרגש אותי מתהילים פיוו, כי החבר'ה פה החדשים לא מכירים, ואנחנו כל שבוע, בסוף השיעור, אנחנו מסכמים מתוך המחברת של צביקה זימן, השם יקום דמו. צביקה היה חברי לשיעור א' פה בישיבה, והוא נרצח לפני כ-20 שנה בדיוק, השבוע היה יום הזיכרון, בפיגוע הנורא פה בישיבה חדר האוכל, וממש לפני שהוא נרצח, 3-4 לפני כן, הוא סיים את ספר חכמת התלמידים, וסיים לסכם אותו במחברת, וביקשתי מההורים את המשכת המחברת, מביאו לי אותה, ואני כל שבוע מביא את הסיכום של צביקה. ואני ממש זוכר את צביקה שהוא מעתיק את הפתק ומדביק אותו, פתק הנושא את הירוק הזה, והוא יושב בקשתות, בקשת השנייה, כאילו כזה טיפה מוכר הרב אמנון, טיפה יותר טיפה שמאלה, לכיוון הרב ישי כזה היום, וממש הדביק את זה על ה... הדביק את זה על ה... הגיע פרק י"א והדביק את זה על, ה... על המקום, רק עם הפסוק, את העניין הזה. מה הדביק מבקש? הורני השם דרכך, הלך בעמיתך, יחד לבבי ליראת שמך. עכשיו דוד המלך אומר את הגמרת היצר, הרג כבר הרג, כמו שאמרה הגמרה. ולקדושה היא לעלת שזכה להיות רגל מרגלי כיסא הכבוד. ועם כל זה, כאיש אשר מבחוץ, ולא התחיל עוד בעבודה, ביקש מהשם, הורני השם את הדרך אשר בו אליך אליך. ולא לפעמים ובשעות מיוחדות לבד ביקש זאת, רק תמיד ביקש זאת. כמו שאמר כתוב, כי אליך אקרא כל היום. ומה אנחנו נגיד, כן? צייר לך, בן מלך, התועה בערים במדבר שממה, בין חיות טורפות ורוצחים עורבים, ויודע שיש כאן דרך המובילה על אביו המלך, אבל נעלמה ממנו הדרך ולא ידע. ומה מאוד גדולים ותמידים בקשתו וחיפושו את הדרך, ומה מאוד גדלה צעקתו אל אביו, הורני אבי דרכך. רק אם כיוון המלך התועה, תראה את עצמך, מרוחק מן המלך אביך שבשמיים, תועה בשממת עולם הזה, גשמיות ושטותים מחבלים את הגוף וממיתים את הנפש. רק אז תתמיד לבקש את הדרך לשם, ובעמק לבך תצעק תמיד, הורני השם דרכך. ובמידה שתתמיד לבקש, תתמיד לעבוד אותו, ואם לא תתמיד לבקש מעומק לבך, יהיה אפשר שתתמיד לעובדו גם כן. ועוד דברים בגו וכו', שאנחנו לא נקרא אותם כרגע. שני עמודים אחר כך, האדמו"ר מביא פה סוג של משל, על עשיר שנתרושש, נכון? ומה עשיר מבקש? לשוב לאושרו. לאושרו בעין, לאושרו באלף. אבל מה הבעיה של העניים? שחלקם לא שואפים לגדולות. מה הם מבקשים? בסך הכל, לגמור את היום. אבל אם העשיר לשעבר יתפלל לעצמו במושגים נמוכים, רק לגמור את היום, תן לי קרית, תן לי איזשהו גמבה וקוטל, תסיים את היום, אז הוא לא ישוב לעשירות שלו. ואדמור השם לוקח את המשל הזה, את הנמשל, לעבודת התפילה למשל. התפילה תלויה באיזה נקודת מוצא אני תופס את עצמי. האם אני ראשית הצירים במשל של השעון? האם שאני בא להתפלל, אני אומר, רגע, 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 כל, מה יהיה עכשיו? שוב פעם עוד מילוי עם השם מרחמנו? או שלום עולמי, שוב פעם נבין את הגמרא, או שסוף סוף יפתח לי ראש ואני אבין מה רב ראם רוצה בבבא קמא, יכול להיות? יכול להיות? זה תלוי איך אני תופס את עצמי. האם אני כסתם איזשהו אדם פשוט שלא אכפת לשם ממנו, שהוא בלבט פוטנציאלי בעתיד, או כאחד שכל עם ישראל תלוי בו. אני מניח ש רבים מכם שמעו על הספר שבט הלוי, אחד השוטים הכי חשובים שנכתוב במדור שלנו, רבי שמואל הלוי ווזנר, הוא נפטר לפני כמעט 8 שנים בבני ברק, מכונה גדול הפויסקים של דורנו. הוא גדל בווינה, ובגיל 16 או 17, משהו כזה, אולי טיפה לפני, הוא רצה להתקבל לישיבה מספר 1 בפולין, שמניח שחלקכם ביקרתם בה במסע לפולין. איזו ישיבה? ישיבת חכמי לובלין. מי הראש ישיבה? רמי שפירה מלובלין, יפה מאוד, נכון. והבוחן, קורא לו פיכה פירשפונג, לימים מורו ורבו של הרב רבינוביץ', היה רב אחרי זה בטורונטו, אחרי השואה, אבל לפני השואה הוא היה תלמיד הוותיק בחכמי לובלין, הוא היה שס פויסקי מהלך, ידע הכל בעל פה, עד סוף ימיו, ובחינה חכמי לובלין הייתה ישיבה, אני לא זוכר אם זה 200 או 300 דף, בקודשים בעיקר, שס בבלי ראשונים אחרונים. אוקיי? הם מתכוננים הרבה לבחינה הזו. ורבי שמואל הלוי ווזנר, אז היה שמואל הלוי, הוא לא היה רב ולא כלום, הגיע להיבחן, ונבחן משך כמה שעות, וקיבל את הציון, נכשל. אמרו לו, תודה רבה, אתה לא מתאים, אתה לא ברמה, סע הביתה. סע הביתה זה לא טרמפ עם קו 440, אוקיי? לצומת הגוש או לירושלים, עיר הקודש טובבו, לבאר שבע, סע הביתה זה רכבות לוינה. אבל אז שסיים את הבחינה, כבר רכבת האחרונה לוינה, יצאה, ולא לו ברירה. עכשיו, חדר בחכמי לובלין הפנימיה, אין לו. אז הוא נשאר בבית מדרש ללמוד. עכשיו, בלובלין, רמי שפיר הקפיד שב-11 כולם במיטות. היה מקפיד איתם על 8 שעות שינה. 11 כולם במיטות, בית מדרש מחובב, הוא היה עובר לבדוק. ואז הוא רואה שמישהו יושב ליד נייר התמיד ולומד גמורה. הוא אומר לו, סליחה אדוני, מה, הוא שמחה, מה זה עושה? יש פה נהלים. הוא אומר לו, מה הנהלים? הוא אומר לו, חצר כולם במיטות. הוא אומר לו, תקשיב, הנהלים חלים על תלמידי הישיבה. אתם לא קיבלתם אותי, הרכבת נסעה, הרכבת היה 7 בבוקר, אז מה אני אעשה עכשיו? איפה אני אשאל? לפחות שאני אלמד. ומי שמלומדים כל כך התלהב, אמר, טוב, התקבלת. זה הסיפור המוכר והזה, אבל זה לא הסיפור האמיתי. הסיפור האמיתי זה שהבוחנים אמרו לו, רבנו במחילה, הוא לא עומד ביד, הוא לא עומד ברף. אז אמרת, עשו לו בחינה חוזרת. עשו לו בחינה חוזרת, והוא נכשל בבחינה. ומי שמלומדים אמר, לא, אני רוצה אותו. אמרו לו, אתה ראש הישיבה, אבל אתה לא מחליט. הוא לא עומד ברף של התלמידים. ומשה פירי התעקש, ואמרו לו, ניתן לו 3 חודשים, הוא ילמד פה, ולאחריהם בחינה, ואם הוא יעבור, אז הוא יישאר. אבל כמובן, 3 חודשים, אף אחד לא צריך עוד חברותה איתו, כי הוא מאלה שלא התקבלו. ורק אחד שרבי דיבד הלחמי, ששרד איתו שם, אחרי הגיע לבני ברק, אני חושב, לירושלים, הסכים מדי ערב, לשבת איתו כמה זמן, כמה דקות, לחזור על השיעור, כדי ש... כדי שיבין. אחרי 3 חודשים, הוא עבר בקושי. אחרי הרבה שנים, אחד מנכדיו או ניניו ניקה את הבית של הרב ווזנר בבני ברק לפסח, וראה שם מחברות, כל מיני סיכומים, שבסוף כל מחברת הוא חותם, יש שם כזה סטמפלה חותמת, הרב שמואל הלוי ווזנר, גייבד, העיר קהילת קודש לודג'. הוא אומר לו, סבא! אתה היית לפני השואה, האב בדין, הפויסק של העיר לודג', העיר השנייה הגדולה בפולניה, ולא ידענו על זה. למה לא סיפרת? מה, היית רק בן 20, אז היית ב-30, איך? וואו! הוא אומר לו, לא בכל, לא בכל. הוא אומר לו, במשך 3 חודשים, שהוא עמד לבחינה, הוא אמר, החלטתי, אני הפויסק של לודג'. ועכשיו שואלים אותי שאלה, מה התשוב, מה אחרה בסוגיה? עכשיו, אני הפויסק של לודג', אני לא יכול למרוח, פתחתי ספרים ויאלתי, וכתבתי תשובה. ועשיתי חותמת, כדי לשכנע את עצמי, שעכשיו אני הרב של לודג'. אני לא יודע איזשהו אברך מתנדרת ככה, שבוש שנמצא על רשימת המתנה, אם יהיה... אל תיבלו, אוקיי? שאם יש איזשהו מקום והתפנה, והרב מקבל אותי בג'סטה ומבחן, סוף אלול... לא! אני הגייבד של לודג'! הגאון, אב בדין, אני עכשיו! וככה הוא צמח להיות, רבי שמואל לוי ווזנר, בעל שבט הלוי, שהיום כל ישיבה הייתה מקבלת אותו בלי עכשיו פעמיים. אוקיי? נקודת המוצא זה איך אתה מתייחס לעצמך. כבלבט פשוט, כאדם שגם ככה מסכוי, אני אעשה הסדר, ואחרי זה אני אעשה, אבל בסדר, לא, דף יומי בזה, לא! איך אתה ניגש לתפילה? ובנוסף שבנקודה הזו, יש לנו יתרון גדול ומשמעותי על החברה החרדית, הליטאית, על החברה החסידית, שמאוד מקדשת מעמדות וייחוס. אצלנו כל אחד יכול להיות לגדולה. גם אם הוא לא נין ונכד של הסבא קדישא מאמו אמו אמו, אוקיי? כולם אהובים, כולם ברורים, כולם קדושים, כולם צדיקים. מצד שני, מי שכן צאצא, אז ודאי שהוא צריך שתפילותיו לשאף לגדלות, ולא רק לקיום שורת הדין. אנחנו כולנו, אם לא נביאים הם, אומר אדמור, על פי, כן? על פי הגמרא בפסחים, בני נביאים. יש לנו פוטנציאל עצום. למה בימי התנ״ך היה כל כך הרבה כפליים מיוצאי מצרים נביאים? והיום אין 1,200,000 נביאים, נכון? למה? הכל תלוי מה ההשקפה שלי על עצמי. אנחנו לא צריכים לחדש ולהמציא משהו שמעולם לא היה בנו. בסך הכל לגלות את עצמנו. האם יש לי שאיפות גדולות בלימוד התורה למשל? פעם מישהו שאל אותי, לאיזה ישיבה תשלח את הבן שלך? עכשיו הבן שלי בכיתה א', תעודות שבוע הבא. עזרת השם, אוקיי? בפעם הראשונה, אוקיי? אז לא יש שם ציון במתמטיקה ולא, כן, ולא בדברים אחרים. אבל אמרתי, אני לא יודע, צריך גם להכיר אותו יותר, עד מה מתאים לו. אבל ודאי שאני ארצה מקום שבמנעד שלו זה שאיפה לגדולות. אוקיי? אתם עכשיו, שיעור א', שיעור א' שנה הבאה. בציגה למה שיעור ה'. מה השאיפות שלכם? לסמן וי, פסיכומטרי והלאה? אתה מתחתן, מה השאיפות שלך? לגמור את החודש וזמן לאיכות עם הילדים? או שהשאיפות הן בלימוד, בתפילה, לדבקות, להיקפים, לעמקות, לבהירות, להכרעה? עכשיו, ודאי שמי שלא לומד בישיבה, השאיפות שלו יהיו אחרות מי שלומד בישיבה. כי מי שלומד בשער רעד, הוא נחשף, נחשף את החוויה שלי, כתמיד בשיעור א' בהתחלה, וואו, כמה תורה אני לא יודע. כן? אז אמרתי לבבא קמא, אבל זה לא דומה בבבא קמא בעיון, לבבא קמא בפגיעות, ווואו, מה, התוספות זה מה שמדלגים תמיד, פתאום צריך ללמוד את זה גם, נכון? וכל כך הרבה רגשתי, ככל שאני יותר לומד, אני מבין כמה אני לא יודע יותר. ככל שאני מכיר יותר, אז אני מכיר כמה אני לא מכיר. ולכן העיקר זה לא להיות רדודים. איך מזהים אדם שהוא רדוד? שאיפות שלו רדודות. אני רוצה בסך הכל לסיים את היום. הוא לא חשב למחרת. שמשל, הבן של המלך שהגלו אותו מהארמון, כי המלך כעס עליו, עד אחרי איזשהו כמה שנים טובות, מגיע משנה המלך, שמע, אתה הבן של המלך, מה שאתה רוצה אני אביא לך. מה שאתה, תבקש, תקבל. וואו, אז תגיד לאבא שיש לך עם מגפיים חמים, כי המגפיים שלי נקראו כבר. כן, זה מה שאתה רוצה, תחזור למלך. ולאחרי שנים שהוא חוטב עצים בסיביר, מה הוא רוצה? מגפיים שלא קרועות. שאיפות קטנות. תבקש תחזור לארמון, תבקש לרשת את אבא שלך. איפה אדם מונח? מרן הרב עובדיה יוסף, על המחברת שלו בגיל 7 בתלמוד תורה, הוא כתב שני מילים בגדול. יביע עומר. יודעים מה זה יביע עומר? יביע עומר זה החיבור המרכזי שלו, זה שוט. שגם עוד 500 שנה ידברו עליו, בכמות, באיכות, בהיקף, בפסיקה, בחדשנות. אבל בגיל 7, על מחברת סיכומים שלו, על משניות, בבא מציע, אין הוא מציעות. הוא כתב, יביע עומר. כבר סימן מטרה. הוא שמר את הדמי כיס מההורים שלו, חסך עד גיל 16, ואז הוא הדפיס חזון עובדיה. על הלכות פסח. אבל הוא חסך את זה בכיתה א', כדי להוציא חיבור הלכתי. אני בכיתה א' גם, אני מקבל שקל לשבוע מההורים שלי, אבל חסכתי בשביל עוד ביסלי. לא חסכתי בשביל, אז היה רק ארבעתם של ביסלי, זה היה כאילו. אני מחכה חודש, קונה את ארבעתם. אבל, זאת אומרת, בקיבוץ להיות עשיר עם ארבעתם של ביסלי, אוקיי? אבל, איפה אתה מכוון? לאן אתה שואף? וכל אחד צריך לחשוב מה השאיפות שלו. בעבודת השם. מה השאיפות שלו בתורה. תפילה איכותית יותר, דבקות יותר. ריכוז יותר, השגה גדולה יותר. ואני חושב שהדברים נכונים שבעתיים עבורנו, כמי שלומדים באותניאל, כי הישיבה פה באותניאל, וזה לא פרסומת, זה בעיקר תביעה מאוד קשה, היא שואפת לחיבור שמיים וארץ. כלומר, יותר טוב, רק הבית מדרש זה החיים, ובחוץ זה החיים, בסדר. אבל אנחנו שואפים מכם מה? שגם מחוץ לכתלים, תעבדו את השם, ותעסקו בתורה, בבלי, ירושלמי, ראשונים, אחרונים, כן, מה הרב רימון אומר? שיחות קלים על אחרי השרת, אני לא כל פעם מעדכן את זה מחדש, נכון? נגלה ונסתר, והתביעה לחבר שמיים וארץ נגלה ונסתר היא קשה יותר. לכן גם יש ציגים, יש דברים לא פשוטים גם בישיבה, שלא נגיד לפני השבושים, אוקיי? אבל שליש אופי גדלות. נפוליאון שפעם עשה מסדר על הצבא הצרפתי, ושאל חייל אם הוא שואף להיות רמטכ"ל, אמר לו שלא, אז הוא נתן לו כדור בראש והרג אותו. אל תנסו בבית, אוקיי? יש נציב קבילות החיילים. היום לא תהיה. כלומר, אם אתה לא שואף להיות רמטכ"ל, איזה חייל אתה? בואו נראה מקור ב', סיכום של צביקה, השם ייקום דמו. כבר יודע אתה שהכל תלוי בך, ורק אם תתקן את מידותיך תתקרב ותתעלה. בקדושה אחת המדרגות היא ישראל, שאנו צריכים להוציא את הישראל שבנו. ואל לנו ליפול, למרות שלא תמיד אנו חיים במצב שאנו נמצאים בשיא. ואנו צריכים לדעת לשמר את אותן שעות השיא, שנוכל לקיים את הדברים שלקחנו על עצמנו, אפילו בשעות השפלות שאנו נמצאים לעתים. עניין ההתמדה הוא העיקר, אך אי אפשר להתקשר לעבודה אם לא יבקש אותה תמיד. כמו דוד המלך שביקש מהשם, הורני השם דרכך, ולכן גם אנו צריכים תמיד לבקש, הורני השם דרכך, ואני כל כך מתרגש, שתקתי פה את הסימני קריאה שלו, כי הוא באמת ביקש את זה, הוא תלה את זה, הוא ממש הדביק את זה על המקום שלו בבית המדרש. הורני השם דרכך, כלומר תורה לי, תלמד אותי, מה הדרך לעבוד אותך? ולראות את עצמנו עבודים בתוך הגשמיות והשטותים, ומבקשים את הדרך החוצה. כאב הלב והבקשה תלויה בהשקפה שלך. והנך צריך לדעת באיזה מצב אתה נמצא כרגע, כדי שלברך לא ייחב על דברים שאתה לא יכול להשיג. לדוגמה, השיר שנתרושש, כל הזמן אומר, אני אשיר, למה אין לי כך וכך וכך, ולא הוא. צריך לשנות בראש ולהגיד שמעתה הוא אני, ולטפל במצבו הנוכחי, ולא במה שהוא לא. זה נקודה מאוד חשובה שצביקה מהיר פה. ספר התניא, אנחנו נדבר על זה בהתוודות שיד כיסלב, בנוי משלוש נקודות. זה תמצית של כל ספר התנא בשלושה משפטים. א', דע את מקומך, דע מי אתה ואת מקומך, ב', דע לאן אתה שואף, ג', זה איך להגיע מנקודה א' לנקודה ב', מי המקום שלך לאן שאתה שואף. רוב האנשים נכשלים בסעיפים א' וב'. הם לא יודעים מי הם ומה מצבם, מה מקומם. ולכן השאיפות שלהם לא מותאמות ולא רלוונטיות, או שנמוכות, מנסים קטנות מדי. ועל מצב ג', איך להגיע מנקודה א' לב', כי אם אני פה בקריית קודש עתניאל, שלא לומר חורניאל, אני רוצה לחזור הביתה לפתח תקווה, אבל מבחינת ה-GPS בווייז, אני נמצא עכשיו בראשון לציון, אז יש לו זמן הגעה משוער בווייז, 17 דקות. נגיד לי, מאמי, 18 דקות אני בבית, עוד לקחתי דקה ספר. אבל ה-GPS לא עובד, איפה אני נמצא? בקהילת קודש פה, שעה ו-17 דקות, אוקיי? אם אין פקקים, הכל טוב. נכון? אבל אמרת, לא, אל ת... דע את מקומך. ושאתה יודע את מקומך, אתה יודע לאן לשאוף. בוא נמשיך. צריכים אנו שהאמונה, עכשיו, עלינו, כאשר אנו מרגילים את עצמנו למצב כלשהו, לוותר לעצמנו. ומעכשיו להתעצב ולהתמודד עם המצב הנוכחי ללא שאיפה להתקדמות מסוימת. בדיוק ההפך. צריכים אנו לשאוף מעלה ולהתקדמות, וביחד עם זאת, להתמודד עם העוני שבו אנו נמצאים. צריכים אנו שהאמונה תהיה ברורה וחזקה, וזאת אנו משיגים על ידי כך, שאפילו בשעות הפנויות שיש לנו, צריכים אנו לחשוב על אמונת השם, ולא לתת לדברים השטותיים להיכנס פנימה, וכך נוכל להאמין בידיעה ברורה ואיתנה. שצביקה כתב את זה לא היה סמארטפונים. נכון, לפני 4 שנים, היה כנס של הישיבה בבית אביחי בירושלים, והיו שם שני מומחי מדיה, בוגרי הישיבה מחוץ, תלמידי הישיבה מחוץ לכתלים, והם הראו נתון מדהים שהימם ושחרפן אותי כאחד. עשו סקר, בדקו כמה ממוצע אדם בוגר, כלומר מגיל 15 ומעלה בארץ ישראל, כמה מטרים ביום הוא גומע עם התנועה הזאת. מכירים את התנועה הזאת עם הפלאפון? טק, טק, טק. תנועת האגודל, כל תנועה כזאת כמה זה 3 סנטימטרים נניח? מכירים את התנועה הזאת? ובדקו, תזרקו מספר, כמה מטרים אדם מתקדם עם האגודל ביום? 30 מטרים. תעלו. התשובה הייתה 900 מטר בממוצע. גייבלד, רוב האנשים לא הולכים 900 מטר ביום. זה אומר, תן לצבור אחד במקומך. 900 מטר ככה, זה לא יומן, ככה. לא יומן. ניצול הזמן. וזה לא באפליקציה של הרב שטיינץ על הדף יומי. פורטל הדף היומי ככה. כל, נכון? בעבר כל אחד מישראל יכל להיות נביא. למשל מנוח ואשתו. והנבואה הייתה עניין של יום ביומו. אך כיום כדי לעורר בנו ניצוץ קטן של התעוררות, צריכים אנו להתאמץ ולהתייגע. ואנו, שפנויים מכל מסחר ועבודה, ותורתנו עם אמונתנו, אומנותנו, אתה חושב, יכולים אנו להשיב את ישראל אל רום הקדושתו. עד כאן פרק י' א', ובזמן שנותר, בואו נעשה בקצרה את פרק י' ב', שעניינו בדבר החסידות וההתקשרות בתורה על ידיה. אופה, חסדי השם, סוף סוף הגענו לעסוק בחסידות. אז עכשיו דיברנו על הקדוש ברוך הוא, עלינו, עכשיו סוף סוף חסידות. בוא נראה מה זה. בפסקה הראשונה של הפרק, הנה כבר הורית לדעת שהאיש, אף הבחור הישראלי, לא עצם מגושם כחיה ובמהו. בריאה רוחנית הוא, בין שמיים אשר נתנו השם בארץ, ואף גופו, זה לא כמו גוף של בהמה או חיה, או זה שהוא גוי משודרג, זה בריאה רוחנית. אבל, תקראו שם, כפי שכבר למדתם בהמשך, למדתם מקודם, בגלל השילוב של חטא אדם הראשון בגן עדן מקדם, בשילוב עם הבחירות הרעות של האדם, חלה התגשמות שמסתירה ומכסה על הנשמה של האיש הישראלי, על העצמות האמיתית שלו. ואם עד כאן רבנו השם יקום דמו האדמו"ר הראה אמצעים איך לעורר ולהתעורר כדי להגביר את הנשמה על המסך הגשמי שמכסה עליה, בפסקה הבאה אומר, אבל דע לך תלמיד ותיק, שכל דברינו אלה הם רק אמצעים להתעורר בהם. והעיקר הוא שתעבוד אחר כך בעצמך בזה, בכל פרט. אי אפשר להסתפק בהתעוררות נטו. יש באלול כנס התעוררות. להתעורר זה בקטנה. לא צריך להתעורר, מה צריך לעשות? צריך לפעול בעקבות ההתעוררות, זוכרים? אני בהיי, מה אני עושה? קבלות טובות. קבלות טובות. משל, בואי משל אדם שהתעלף. מעולף, יום יום מעולף. נתנו לו טיפות ככה חזקות, התעורר. זהו, יאללה קום, תעלה לשמירה. לא, שנייה. עכשיו צריך להכיל אותו, ולהשקוט אותו, ולחזק אותו, נכון? ופה אנחנו מגיעים לשאלת השאלות, לפסקה הבאה. ואם תשאל מה זאת חסידות, ובמה גדול כוח החסיד, העובד את השם, על עובד השם שאינו חסיד. לפני כמה שנים הייתי בניו יורק, ובחרתי להשתכן, זה היה כזה שישה ימים נניח, להשתכן ב... לקחת ב-Airbnb דירה כזה, בייסמנט, מרתף קטן, לא רחוק מ-770, בקרון הייטס, קינגסטון, האזור של חב"ד בארצות הברית. וסידרו לי שם ארוחה אצל משפחה, משפחה שלא הכרתי אז, משפחה חסידית, שורשית חבדיקית. ואבי המשפחה סיפר לי על האבא שלו. אבא שלו היה חסיד משולש. מה זה חסיד משולש בחב"ד? זה אומר יהודי שזכה להיות חסיד של אדמו"ר הרש"ב, באדמו"ר החמישי. בתחילת המאה ה-20, זכה להיות חסיד של הרבי הרייץ, אדמור השישי, וזכה חסיד של קבוצת הרבי, בזכותו מגנה עלינו, אדמור השביעי, שלושה אדמורים. הוא זכה לאחריות ימים ושנים, נפטר כמעט בגיל 100, כ-10 שנים אחרי פטירת הרבי, אחרי הסתלקות הרבי. ואותו יהודי ששרד את השואה, הגיע לרבי, הרבי אמר לו, תיסע לארץ ישראל, נקים שם כפר חב"ד, והוא אמר לרבי, אחרי מה שעברתי בשואה, אני לא יכול. ארץ ישראל זה רחוק לי מדי, אני חייב להיות קרוב לבית חיינו, להיות קרוב אליך. אמר לרבי, בסדר, תיסע למישיגן. מישיגן, יש שם דיטרויט, עיר גדולה, בארצות הברית, בחלק המזרחי שלה יחסית, שמאל מזרח אני חושב, ותהיה שם. ובשנות ה-50, שנות ה-60, מפעל חייו של הרב קהלמן, מי שמכיר, מראשי עולם התורה הליטאי, שהקים איזו ישיבה, היה ישיבת פוניבז' לפני השואה, פוניבז' חרבה בשואה, הוא ובנו שרדו, כי הוא במסע גיוס כספים ארצות הברית, ואז הגיע בתשנ"ג 1943 לבני ברק, והקים מחדש, חשבו שהוא עוזר, הוא תכנן שם ישיבה, עם 600 מקומות בבית מדרש, אמרו לו 600, אין לך 60, וגם לא היה לך 6, ועד היום ישיבת פוניבז' זה ישיבה שיש בה יותר מ-600 תלמידים, אוקיי? אבל בשביל כך צריך לתת הרבה, הרבה, הרבה גייס כספים. וכל פעם שהוא היה מגיע לארצות הברית, הוא היה מגיע לדיטרויט, ומתארח בבית של חסיד חב"ד, כן, הם פוניבז' וחב"ד, זה לא בדיוק הולך ביחד, אבל התארח אצל הרב איבצן, רב מאיר איבצן היה שמו, בבית שלו, והוא היה לוקח אותו לכל הגבירים, למרות שהוא חב"דניק, תתרמו לו. ואחת הפעמים שהוא היה אצל הרב מאיר איבצן בדיטרויט, מישיגן, הוא מאוד עזר לו, אז לקראת הסוף הוא אמר, תביא לי את כל הילדים שלנו, אני רוצה לברך אותם. והיו לו 14 ילדים. אני רוצה לברך אותם, כי הכרת הטוב על מה שעזרת לי. עכשיו, אם יגידו היום ברכה מהרב קהלמן, כולם ירוצו, כן, יהודי גדול, יהודי צדיק, הרמי ריבסם, בלי למצמרת, אמר לו, שנייה. מה כבודו רוצה לברך אותם? מה זאת אומרת? אני רוצה לברך אותם, שאין להם יראת שמיים! שאין להם יראת שמיים! אמר לו, איך בין מויכל. אמר לו, מה? איך בין מויך אני ברוכה, שזה בעברית מדוברת מיידיש, אני מוותר על הברכה שלך. אמר לו, מה? איך בין מויך, אני מוכל, אני מוותר על הברכה שלך. אני לא רוצה שיהודי שהוא לא חסיד, יברך אותם ביראת שמיים. יראת שמיים זה רק על פי החסידות. כך אמר לרב קהנמן. והרב קהנמן סיפר את זה לתלמידיו בפוניבז, ואמר, אלמלא באתי עד לדיטרויט, כדי לשמוע דיבורי אמת של יהודי אמיתי היה שווה לי. כך אמר לו. אז ששואל פה, האדמור, במה כוחה גדול? כוחה גדול של עובד השם שהוא חסיד, זה סיפור אגב שהוא לא בכתובים, זה שמעתי מהבן, שהיה נוכח באירוע, אוקיי? איך בין מויכם. הדגש בחסידות זה לא על שכל, אבל גם הדגש בחסידות זה לא על לב, כמו שאנשים טועים. אז מה דרגש בחסידות? טוביה, מה אתה אומר? תסביר. מה שהאדמו"ר מסביר, אני חושב, זה שזה שילוב של שכל פלוס עבודה. שכל ולב, שזה הממשות של נפש, אני חושב. האדמו"ר השם יקום דמו בוחר להקביל את החסידות לנבואה, שזה גילוי הנפש. כל הנושא של הנבואה, זה בהמשך הכתובים, נבואה של מחשת האברכים, זה אולי אחד הנושאים הכי מרכזיים של האדמו"ר, אנחנו נרחיב עליו הרבה בזמן קיץ בעזרת השם. והחשש של הרבה אנשים, זה שבגלל שהם תופסים את החסידות כרגש, כהתלהבות, מה הוא חוסר, בואו תניע להם חסידים, אני לא רוצה שהבן שלי ילם, שילמד תורה. הם חושבים שחסידות לא שווה עמל תורה, לא שווה גדלות בתורה. ונהפוך הוא. החסידות לא רק שהיא מעודדת, היא עמל תורה. היא רק תרבה את התורה ותגדיל את ניצול הזמן לעבודת השם וללימוד בכמות ובאיכות. רבי נתן, מוהרנת, רב נוסן, גדל בבית של חסידים, של ליטווקף, מתנגדים. הוא השתדך עם ביתו של רב שהיה מסנוגת גדול ועשיר גדול, ושהוא נתפס לחסידות לקט, לא עלינו, ועוד לקט של הברסלבר, אז כאילו הכי מוזרים, עם הגוזמבות והסימן על המצח, שמשוגעים וכולי. וחמיב התנגד, צריך לגרש אותו. ואמרה לו הבת שלו, שאשתו רבי נתן, אבא, מה אתה רוצה? אתה רוצה תירי, 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 אני יכולה להעיד שמאז שהוא נהיה ברסלבר הוא לומד הרבה יותר. מי שמכיר את סדר הלימוד שרבנו נתן לו, לסיים שולחן ערוך כל שנה, עם מסע כלים, אחרי זה פנימיות, ושעס, ופוסקים, גילו, אין זמן, ושמונה עשרה פרקי משנה ביום, ולמחי. הסיסמה המרכזית, שהיא גם הטענה המרכזית של החסידות, זה שלוש מילים. מי לשם אליי? מי אמר את זה? מתי אמר את זה, משה? במשבר הכי גדול של עם ישראל, לחטא העגל. חסידות זה לא שכל, וזה לא תורה, וזה לא רגש ולא נפש. זה הכל, זה מי לשם אליי. ולכן, בהמשך הפרק, שואל שאלה מאוד חזקה. למה כל כך הרבה עוזבים את עולם התורה לטובת שוק העבודה? אז היה רעב גדול, דיברנו בהקדמה לספר, נכון, שבגיל 13 כולם סיימו והתחילו לעבוד. ואז הוא אומר, ניחא, אם שוק העבודה מבטיח עושר גדול, אבל גם מי שבשוק העבודה, גם הוא אני. אז תהיה אני בישיבה, או תהיה אני בשוק, אבל תהיה אני. והתשובה לכך, אני מצטט, מפני שטבע האיש הוא שיותר ממה שכוח גופו מחזיקו, דעתו והנאתו מחזיקים אותו. בעולם התורה אין הנאה חומרית מבחינת עולם הזה, אין כסף או כבוד, ואיפה שיש כסף וכבוד ככה זה נראה. לקבל תפקיד כזה, מינוי כזה, ללבוש פרק, מה זה פרק? מה זה פרק השתבות? פה רק אני קובע. כן, זה נציב פרק, והכל טוב ויפה, ואלי משמשים, וישיר לו יומים, כאילו גדליה או משהו כזה. לא. עכשיו, אני רוצה להקביל מה שאדמור לא כותב. הרי בדור שלנו גם הרבה עוזבים את עולם התורה. לא לטובת שוק העבודה. לטובת דברים אחרים. ואני שואל את השאלה. ניחא. האם כל מי שעוזב את עולם התורה, ועולם המאירה והמצוות המחויבות ההלכתית, הוא יותר מאושר? אני לא חושב. יש כאלה שהם מאושרים, גם לפחות הם מאושרים. ויש כאלה שהם לא מאושרים, וגם לפחות הם לא מאושרים. זאת אומרת, אם היה משוואה של לדטלה שווה עושר, באלף או בעין, הוא יודע איזושהי טענה, אבל אין קורלציה, אין התאמה בין הדבר הזה. פה מקביל את זה למה שאתה אומר פה על שוק העבודה. אבל שעולם התורה, או עולם עבודת השם, הוא יבש, הוא סטטי, הלומדים מתייאשים במהרה. זה כמו שניקח חקלאי, מה המשל, תן לו חרמש, ותגיד לו עכשיו לקצור, כל היום. אז יהיה מרוצה, קצרתי, שלושה דונמים, שני דונמים, דונם אחד, ברוך השם. אבל תיקח את אותו חקלאי, ותגיד לו עכשיו, תעמוד פה על המרפסת, תעשה כל היום, כן? תקצור באוויר. עכשיו זה מאמץ, הרבה פחות מלקצור, נכון? אין פה התנגדות, אין פה, כל, נכון? אבל כמה זמן הוא יחזיק ככה? שלוש דקות בלחץ, נכון? ולכן החסידות מלמדת את האדם, אני מקריא, לא כן אתם תלמידים, כאשר בדרכי החסידות תסתגלו, נפשכם תתעורר ותתגלה, ניצוצי הגן, גן עדן בכם יבריקו, את הקדוש ישראל אשר בתורה תרגישו ומזיב שכינתו תתענאו, והיה זה שכרכם ומזה כוחכם יתחזק ויתאמץ ללמוד שעות רבות הרבה ועמקות רבה. החסידות מלמדת את האדם לעסוק במושג שהוא מאוד מאוד זר לעולם הקר והמנוכר של מי שעוסק בתורה לא על פי חסידות. וזה המושג שנקרא עונג. עונג זה דבר נפלא, דבר נצרח, דבר חשוב, זה לא דבר רע. מסילת ישרים, מקור, פרק א', מקור ג' לפניכם. מהי כלל חובת אדם בעולמו? יסוד החסידות. ושורש העבודה התמימה הוא שיתברר ויתאמת אצל האדם מה חובתו בעולמו ולמה צריך שישים מבטו ומגמתו בכל אשר הוא עמל כל ימי חייו. והנה מה שאורו לו חמש חלק לברכה הוא שאדם לא נברא אלא להתענג. זה לא הבעל שטוב, זה מסילת ישרים, לפני הבעל שטוב אומר את זה, בעל שטוב הקדוש. להתענג על השם וליהנות מזיו שכינתו, שזהו התענוג האמיתי והעידון הגדול מכל העידון שיכולים להימצא. ומקום העידון הזה וכו' וכו'. בהמשך הפרק אומר האדמו"ר השם ייקום דמו שסיבת ההתרשלות בתורה, למה אנשים לא מתחברים לתורה, למה לא מוצאים בקורת רוח, עונג ודברים כאלה, הוא מביא את המדרש על עבודות הפרך במצרים. מה היו עבודות הפרך בכל מבולבנים? שהם נתנו לגברים עבודות של נשים, לנשים עבודות של גברים. כלומר בכוונה הפכו שהיה חוסר התאמה בין העבודה לאופי העובד. ולכן אומר האדמו"ר, התורה היא דבר עדין, הוא דבר אלוקי, והתורה מתאימה לאנשים שהם עדינים, לאנשים שבעלי לב ורגש שנשמתם היא תורה והיא גלויה, ועבודה שהיא גופנית ומוחשית, היא מתאימה לאיש גופני, שהנשמה שלו גבורה בגשמיות ובכלל לא מכיר אותה. ולכן מי שלומד חסידות בראש ובראשונה הוא עוסק בפעולה שעניינה לגלות, לגלות את הנשמה שלו. ואז ממילא עבודה גופנית לא תסביע אותו. אלא רק בתורה האלוקית הוא הרבה צבע. יכול להיות שהוא יעבוד בצורה גופנית, אבל זה איך יתאים בשביל שהוא יוכל, הם צריכים ללמוד אחר כך ולעבוד את השם. ולכן, מי שעובד השם על פי החסידות, אחרי שהשם האלה נפתחו לי, שבסוף ידבר איתך ללמוד חסידות, ובישיבה פה ודאי, אז שהוא לומד תורה ממש מרגיש, הוא מרגיש את התענוג, את הייחוד בין הנשמה שלו והרוח שלו, לבחינה האלוקית שמתגלה בלימוד התורה. עד כדי כך שכל מלאכינו מקנאים בו. ולכן עיקר העונג בתורה, על מה אדם מתענג בתורה, דווקא בדברים שקשה לו. שהוא יושב על תוספות, יושב על סוגיה, והוא לא מבין. שובר את הראש, פתאום נפתח לו. וזה הרבה יותר מענג מדברים קלים, כמו שאתה מקרא לך תרגום. או לגרוס תהילים. דווקא מה שהתקשית בו, ועמדת על קשה ופיצחת אותו. כי עניין קשה יותר מצריך לאמץ כוחות נפשיים חזקים וגדולים יותר. כלומר, אתה משתף יותר כוחות במאמץ, אז יותר כוחות נהנים מזה, ואז זה תענוג הגדול. ולכן בכל דבר, בכל לימוד ועניין של עבודת השם, אפילו דבר שהוא טבעי לנו, מתמצא דבר קל ובקטנה, ואובסלי, פשוט, צריך להתייגע, צריך להתאמץ, כדי להעריף פה כמה יותר כוחות נפשיים, שאחרי זה ייהנו ויסבו עונג ועצמו חובה לנו. ולכן נקרא עד סוף הפרק, האדמו"ר נותן פה כמה עצות מעשיות כדרכו איך לזכות לחיות בלימוד תורה. אז כל הפנים החדשות הרווחתם, גם אם לא תבואו לפה, גם אם תבואו שנה בנים עד ספר אחר אני מניח, הרווחתם, קלו עכשיו כמה עצות מעשיות, הלכה למעשה, איך לומדים תורה. עצה הראשונה, מה קורה שיש עייפות באמצע הלימוד? ספוילר, גם בעתניאל זה קורה. אוקיי? יש לי חבר, זה סיפר לי. אוקיי? קורה? לא, ביטול תוירה. קדימה, אבא, ממשיכים. אומר אדמו"ר, אל תהיה סוס, אל תהיה דביל. אתה שפוך? תעצור שנייה, 10 דקות, תניח את הראש, תקום כמו חדש, תלמד. כי ברבע שעה הקרובה, מה תעשה? אתה לא תלמד. אתה תתחל מים, תחזור לאותה שורה, תעצור שנייה, שטוף פנים, תכין קפה שחור. תוריד ראש 10 דקות, וירידה צורך עלייה. נקודה שנייה, זה כמו שמי שמשחק שח, אתה מפסיד חייל כדי להרוויח מלכה. או מי שדמקה, כל אחד והאחרונים שלו, אוקיי? אתה מפסיד חייל כדי לאכול לבתו, לאכול לשניים. הצעה השנייה זה בעת הלימוד לעשות שינוי מעשי פיזי. עכשיו פה זה נראה מוזר, אבל כשאני עמדתי פה בישיבה עם הבגרות שלי או הצעירות שלי סדר בקיאות בסדר ערב, הייתי מקביד, לא עומדי במקום שלי ולא שלך. כי במקום שלי זה הטבע שלי שמקרים, הפינה מקדימה, אתה כבר רגיל, אתה... מקום שלך, לא, לא, מקום אחר. אני לא מרגיש בבית, הכל חדש, הכל זה, יאללה, קדימה. עכשיו אני מאז, עכשיו לומדים, אני לא... הנוף לא טבעי לי, הכל חדש, אני יותר מרוכז. יש הרבה אנשים מאוד מעריך אותם, מאוד רווח, שיש להם, ללימוד תורה, יש להם חדר בבית, או מקום בבית מדרש, או מקום מקודש שבו אין אינטרנט, בלי פלאפונים, לעשות שינוי פיזי. יש אנשים שמקדילים את תורה, בעולם החרדי זה מאוד רווח, רק עם חליפה וכובע. אני לומד עכשיו, שם חליפה. שם כובע, כי זה לימוד תורה, חשיבות. העיקר פה זה לא לימוד מתוך הרגל. לעשות איזשהו מעשה שמשפיע על המודעות שלנו. שעכשיו נכנסת כאן למציאות אלוקית נשגבת של לימוד תורה, וזה לא על הדרך. בואו נראה לסיום את הסיכום של צביקה, השם יקום דמו, לפרק י"ב. דברים אחדים וכולי, כן. כבר ידוע לנו שאדם היא בריאה רוחנית, והנשמה שלנו מוסתרת על ידי כל מיני גשמיות שמפריע לנו לעורר אותה, ולכן מתפקידנו לעורר אותה שתצא החוצה. כל הדברים אלו עד עכשיו הם רק אמצעים, והעבודה האמיתית היא לקיים את הפרטים, משל החולה והטיפות מרפא, צריכים אנו לעבוד על מנת שנוכל להירפא מהזומה והתאומה. החשיבה ושאלה מהשם חסידות, ומה ההבדל בינה לבין עבודת השם, אלא בחסידות היא לא תשובה ברורה ושכלית שאפשר להבין. אפשר לדעת זאת רק על פי הרגש. ובזה יש עליות וירידות, ואפילו שהיית לפעמים בעלייה, אחר כך בירידה, לא תבין מה למעשה עשית שם למעלה, כי היית הרבה ירידה. ולכן תחילה צריכים אנו לגלות את נפשנו הפנימית, ובא להיכנס לתורה, החסידות והתורה יבערו מאיתנו את השטויות, את דברי הבא שקיימים בנו. צריכים אנו להגביר את שעות הלימוד בתורה, מנת שנוכל להחזיר את הקדושה והשכינה שחסרה בעמנו. רבים המתרחקים מדרך התורה, מתרפים ממנה בגלל שחושבים הם, שהתורה היא שטחית, ולא מרוויחים ממנה שום דבר. לא פשוט הדבר שתוך שנייה נוכל לקבל שכר, שבת לקבל פרס, שכר של ענה מזיו השכינה, זהו לא דבר שבא בקלות, רק צדיקים גדולים זוכים בזה. בתורה יש גם את הטובות הגופניות, אכן לא העיקר. מה שחשוב זה אהבת התורה מהנפש עצמה, ועלינו לעשות דברים גם שלא בשמה, שמתוך שלא לשמה, בא לשמה. יש את האיש שחושב שהוא לומד תורה לשמה, הוא בעצם לומד רק לעצמו. הוא שירה שבמסחר לדוגמה ירוויח יותר, יזניח לימודו ויעבור למסחר. לעומת זאת, תלמיד שמבחוץ דעתו לא לומד תורה, לא לומד לשמה, הוא לא יחדל מהלימוד, ויוסיף לקשר אליו, אני מוסיף, גם לא רק בתוך הקטלים, גם מחוץ לקטלים. אדם לא בא מעצמו אל התורה מלכתחילה, מכיוון שהוא חושב שזו עבודה שלא מתאימה לו. ומה שהוא צריך לעסוק זה בעבודות העולם הזה. התורה מן השמיים, בלימוד אתה מתעלה ומגיע לייחוד עם הקדוש ברוך הוא, והוא שוכן במוכחה, לבך, וכל הביאורים שאתה מגלה בעצם הם באים בגלל שהקדוש ברוך הוא בתוכך, וכל הרצונות נדבקות באים בגלל שזהו רצון התורה. התורה היא מפליאה. ככל שלומדים דברים יותר קשים, מתענגים ממנה יותר, מכיוון שאתה מרכז את כל הכוחות, אתה מצוא תשובה. ואדם שמתענג יותר מדבר קל מאשר קשה, בעצם הוא אדם מתעצל ומתרפא. זוכרים על ההתרפות שכבר דיברנו על העצלנות וההתרפות? התורה לא דבר קל ופשוט. יש לעבוד בשבילה. אל לך להקל עניין, אל לך להקל. עניין הלימוד בענייננו, כי לבסוף תיטה בדבר הפשוט ביותר. צריכים אנו לשנס מותניים ולהתרכב. כל עניין התורה עמוק הוא. ובטוח שיש זמנים שמקנים אנו בתנאים והמוראים, שהם כאלו גדולים ואנו נמלה קטנה. אך אנו צריכים לצאת בעקבותיהם, ולא לקנה, ולא להקל על עצמנו בדברים קשים, ולתת לנו להתרפות ולא לעבוד ולהתייגע, על מנת שנוכל לקבל את דעת האלוקים. כאשר אנו לומדים איזה ספר, צריכים לחשוב שמלאך השם בעצמו הגיע, ובאופן אישי נתן לנו את הדברים אלו. ומה, אנו לא רוצים ללמוד את הספר שבא יש לך הקדוש ברוך הוא? כן, זה משל יפה. כמעט עכשיו, זה? לא מעלי אקספרס. הקדוש ברוך הוא הבין את זה עכשיו. כן? שליח אישי. צריכים אנו לרדוף אחרי ספר זה בשקיקה ואהבה. שזוכר את השיעור הראשון, את הספר הזה אני באמת קיבלתי מלמעלה בשליחות אישית. אם מרגיש את העייפות בזמן הלימוד, מטרדה מסיימת עייפות פיזית, תיקח רבע שעה מנוחה לנוח. כיוון שעדיף שתבטל, שיתבטל תורה 15 דקות בשביל לנוח, וכדי למלות מצברים, מאשר שרבע שעה תלמד בשביל תקלוט כלום, ואף יותר מרבע שעה. בעת הלימוד צריכים אנו לשנות מקום וללמוד במקום שהקדשנו בשבילו במיוחד, בית או בית מדרש וכו'. מכיוון שאם נהיה בבית, מחשבותינו יהיו טרודים במה שנעשה בבית, מה שנעשה במשך היום וכו'. אז עד כאן להיום, שיעורי בית לשבוע הבא, פרק י"ג, שזה בעצם הפרק האחרון, פלוס הפרק של ציוויים ועזרות, שזה הסיכום למעשה. בסדר? ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.